צריכים לעשות הכל בשביל להגן על המדינה ועל העם. אבל איך שאנחנו מבטאים את זה, איך יש איך לבטא את זה בצורה שהיא הגיונית ומקובלת לאוזן האמריקאי ואירופה.
ברוכים הבאים לאינבוקס של מישל, שיחות בלי פילטר בהפקת We Do Podcast. סיטואציה שלא חשבתי שאני אצטרך להתחיל פרק בה, אבל זה המצב. אנחנו נמצאים במלחמה, חרבות ברזל. כמו ששמתם לב, לא היו פרקים בשבועיים שלושה הראשונים של המלחמה, ואני אתאר לכם את התחושות האישיות שלי בפרק הבא, זה יהיה פרק סולו. אבל אני הולכת בתקופה הקרובה להמשיך לעשות פרקים, גם בשביל האסקפיזם, שזה מושג שפתאום התחלנו להשתמש בו הרבה, וגם בשביל מה שנקרא להתערם מהצד שלי, של היצירת תוכן. אז כל הפרקים הולכים להיות באמת בהתאם למצב, והיום אני מארחת את דניאל פומרנס, שזה שם אירוני בפני עצמו.
נכון.
אני תכף אסביר. למי שבאמת לא מכיר את דניאל, אז בעצם הוא עלה מארצות הברית לכאן ב-2011, בוקר אוניברסיטת ג'ורג'טאון. הוא מומחה למשפט בינלאומי, מרצה, וכיום בעצם אתה מכהן כמנכ"ל וראש העמותה ריאליטי צ'ק, שממש מיועדת לחיזוק ותמיכה בינלאומית בישראל.
נכון מאוד.
באמת אמרתי שזה קצת אירוני, כי מי שלא מכיר, דניאל פומרנס זה בעצם שם של חלל מאוד ידוע ממבצע צוק איתן, אז יש לך שם אירוני לחלוטין.
נכון, כן, אני זוכר את התקופה ששמעתי את השם שלי בחדשות כל יום, אבל זה כמובן לא אני, אבל כשאתה שומע את השם שלך, זה תופס את העניין.
כן,
קשה וקצת חשוך, אבל למזלי אני פה.
ברוך שם. ככה, לצערי באמת הנסיבות שבהן אנחנו נפגשים לא מסמכות במיוחד, והמדינה נמצאת במלחמה מעבר לגזרה הפיזית, אנחנו גם נמצאים במלחמה בגזרה ההסברתית.
נכון.
וככה, אני רוצה באמת בתור מנכ"ל של עמותה, שהפעילות שלה כבר היום עושה גלים במוקדש בה מאוד מרכזיים, כמו אוניברסיטת הרוורד, האום, קונגרס ארצות הברית, פרלמנטים של האיחוד האירופאי ועוד הרבה. אני רוצה באמת שנפרק היום את כל האספקטים של מלחמת ההסברה מהצד הישראלי. אנחנו לא הולכים עכשיו להיכנס למה הצד השני עושה נכון, לא נכון, אנחנו לא פה בשביל זה. אני יודעת שיש פה הרבה השוואות והרבה עושים איך ככה וככה. אני לא נכנס לזה היום, אתם מוזמנים לפרש בהתאם אחר כך. בואו נתחיל באמת מהאספקט של המדינה, לא האזרחים. מה אתה רואה כיום מהמערך ההסברתי של המדינה שלנו, מה המצב הקיים, איכן צריך לשפר, האם יש משהו לשמר?
יש פער תרבותי, זאת הבעיה. כמובן יש פער מבחינת השפה, אבל אפשר, אנגלית אפשר ללמוד. יש כאלה שמדברים יותר מאחרים, אבל יש פער תרבותי. והבעיה היא שאנחנו לא תמיד יודעים, מודעים לזה שיש פער. אז למשל, אנחנו, זה מובן מאליו שאנחנו מרגישים כל מיני רעשות, כעס ותסכול וכל מיני דברים. אבל כשאתה מדבר מול קהל בינלאומי, אם אתה כועס, אז מה הם מבינים מזה? שאתה סוג של בן אדם שפועל מתוך כעס, שאולי אתה מחפש נקמה. ואז שהם שומעים שנפל רקטה על בית חולים בעזה, הם חושבים לעצמם, האם זה סביר להניח שהישראלים עשו את זה בכוונה?
כי זה מתוך כעס, כי
אם, כן, אם הישראלי שאתה שומע, זה מישהו שמדבר בכעס ובנקמה, זה סביר להניח, זה סוג של בן אדם שכן יעשה כזה דבר. אז מבחינת הזה, זה חשוב מאוד לגעת באנשים אחרים בעולם, עם מה שגם נכון וגם האמת, שאנחנו, גם אם אנחנו מרגישים כל מיני דברים, המשימה של צהל זה לא כעס וזה לא נקמה, זה ביטחון לישראלים, זה מצב שבו נוכל לחיות בשלום, זה המטרה בסוף של דבר, להשמיד את חמאס כארגון, לא את עם הפלסטיני. יש לאנשים כל מיני
רציתי לגעת בזה גם.
כן, יש לאנשים כל מיני מחשבות, אבל בסוף של דבר, לא משנה מה אנחנו חושבים, המשימה של צהל זה לא זה. המשימה של צהל זה ביטחון, להשמיד רק את חמאס ועוד ארגונים דומים, ושיהיה לנו הזדמנות לחיות בשלום.
אתה מרגיש שאני כרגע שוב מדברת על המדינה, על האזרחים אני ארד יותר לפרטים אחר כך, אתה מרגיש שכביכול מהגורמים המדיניים, אם זה שרים, אנשים שמייצגים אותנו, מה שנקרא בפורומים דיפלומטיים, האם אתה מרגיש שגם מה שאתה אומר, שמורגש יותר כעס ומורגש יותר רגש מאשר מה שנקרא הסברת מטרות?
יש גם את זה, כן, וגם לפעמים מבטאים דברים שפשוט זה חושף סוג של חוסר הבנה. למשל, אפשר להיכנס לדוגמאות עכשיו?
כן, הפודקאסט נקרא בלי פילטרים.
בלי פילטרים, כן. טוב, אז אני אדבר. אז לא מזמן אמר, אני חושב שזה השר האנרגיה או משהו כזה, ואני לא משים אותו אישי, אבל זה רק הדוגמה שעלה לי עכשיו. הוא אמר שלא נכנס שום סיוע לאזרחים בעזה עד שמשחררים את החטופים. אוקיי, זה מצד אחד זה סביר וזה...
מחשבה נכונה כביכול.
וזה גם נשמע טוב אולי בעולם הערבי, כי זה נשמע שאתה חזק, שאתה מלא ביטחון עצמי, אתה יודע מה אתה עושה, יש לך את המטרות שלך. אבל לאמריקאים ואירופאים זה נשמע שאתה עושה עונש, עונש קולקטיבי, לאזרחים שלא עשו את זה, וזה עושה לישראל... להראות כאילו ישראל היא פועלת בתור כעס ונקמה.
באגרוף כביכול.
ואני לא אומר שצריך לשנות את המשימה. כמובן, אנחנו כבר מביאים סיוע לאזרחים, אז בסוף של דבר זה כבר לא רלוונטי. אבל בלי קשר למה שאנחנו עושים, יש איך לבטא את זה נכון. היה אפשר להגיד שאי אפשר למנע שהסיוע הזה הולך לחמאס, וזה מסכן את אזרחים הישראלים. אפשר להגיד גם ככה.
מה שאומרת? לא הבנתי כל כך את המשפט, סליחה.
אין שום הבדל בין התשתית האזרחית בעזה לבין התשתית הצבאית של חמאס.
נכון.
אז אי אפשר...
אי אפשר להפריד את השניים.
כן, אי אפשר להפריד. לכן אי אפשר להביא לעזה חשמל לאזרחים רק. ולוודא שזה לא הולך לשימוש של חמאס. אם חמאס משתמש בחשמל בשביל לעקוף אותנו, אז זה בעייתי, זה מסכן את ישראלים. אז מצד אחד, יש לנו כמדינה אחריות בחוק הבינלאומי לספק סיוע לאזרחים בעזה. אבל אין לנו אחריות לעשות את זה בצורה שמסכנת את אזרחי ישראל.
אז אם היינו מסבירים את זה ככה בעולם, נכון. אז העולם היה מגיב אחרת.
בדיוק. אז זה מה שאני אומר. אני לא אומר בשום צורה או אופן שאנחנו צריכים לשנות את המטרה או את המשימה. כי המשימה, זה, מה שיש זה מה שיש. ואנחנו הכל בשביל להגן על המדינה ועל העם. אבל איך שאנחנו מבטאים את זה, איך לבטא את זה בצורה שהיא הגיונית ומקובלת לאוזן האמריקאי ואירופאי.
השאלה שלי היא כזו, אני כן מבינה בראש שלי כביכול על מה אתה מדבר מבחינת שיש הבדל בין האוזן האמריקאי במיוחד האירופאית, אני באה ממשפחה רוסית ואני כן קצת מבינה, נגיד במיוחד לקרובי משפחה שלי ברוסיה, יש להם קצת אוזן אחרת, אבל מנקודת מבט שלך במיוחד כמישהו שגדל בארצות הברית, וככה חוקר את התחום הזה יותר, מה באמת ההבדל בין האוזן שלנו, המערבית כביכול, לבין האוזן של שאר העולם האירופאי ואמריקאי? מה אתה רואה?
קודם כל, הם ממש חשוב להם החוק הבינלאומי, שלא יהרגו אזרחים ושפועלים בצורה
פרופורציונלית.
אז והאמת שאנחנו כן עושים את כל הדברים האלה, אבל אנחנו לא תמיד אומרים את זה, כי ישראלים מאוד ישירים.
מה אתה אומר?
שנגיד למשל, שאתה נכנס לסופר, וכאילו לא שמים לב, הקופאית היא משחקת בטלפון, זה כזה לא מקצועי, ומישהו אומר, מה איתך? נו, מה? ואז היא צועקת חזרה ללקוח, נו, מה אתה רוצה? אני בטלפון. ארצות הברית זה לא יקרה בחיים.
כן.
אם פועלים ככה, אז יפטרו אותך לחלוטין. אז בסדר, אבל אנחנו כל כך רגילים לזה. אז שמישהו עולה לשידור ואומר, אבל הם הורגים אותנו, והם מפלצות, והם פה, ושם, ושם.
הם לא מגיבים לזה.
הם לא מביקים טוב לזה. אז אני שמעתי סיפור כזה, שהיה איזה עיתונאי, שהגיע לישראל, הלך, כאילו לא ישראלי, לא יהודי, כאילו חדש פה לגמרי, והוא בא כאילו לדווח על ישראל. זה היה לפני שנים, לא במצב הזה. אז הוא הלך לאיזה מסעדה. זה היה מסעדה בשרית. אבל הוא לא יהודי, הוא לא מבין בבשרי חלבי. אז הוא הזמין בסוף המנה קפה, והוא ביקש חלב בקפה. והמלצר בא ואומר, חלב, מה פתאום, מה אתה אומר? חלב, וצועק, ממש צועק עליו, כביכול זה היה באנגלית,
כן.
שזה עוד יותר גרוע אולי. What כן. are you talking? You can't.
With the accent and everything.
With the accent.
כן.
ומאז, העיתונאי הזה מדווח בצורה גורה על ישראל, כי
הם נטו מהחוויה הזו. כן, וואו.
הוא קיבל את הרושם שככה אנחנו.
אשכרה.
ומה שהוא לא הבין, זה שזה זה רק, זה משפחתי. אני כל פעם ממש, עליתי ארצה, כי אני מרגיש פה בבית. זה בית לא מתפקד, אבל זה הבית, נכון? אבל בחו"ל לא מבינים את זה, ואנחנו צריכים להבין שהנימוס, המקצועיות, זה חשוב מאוד שם. אפשר גם לבטא רגש, אבל בתוך מסגרת מסוימת.
כן. אני מבינה אותך לחלוטין גם עכשיו, בגלל שהחוויה שלי מספר לך לפני, ועוקבים יודעים, שהייתי בניו יורק ממש לפני חודש וחצי, חודשיים חזרתי, הייתי שם 3 חודשים, ושוב, גודלתי על ידי משפחה אירופאית, אז יש לי קצת איזשהו יותר, מה שנקרא, איפוק ביחס לישראלי הממוצע, אני לא עכשיו זה, ובכל זאת הרגשתי שם סופר ישראלית בחיים שלי, לא הרגשתי כל כך ישראלית, כי מסתבר שיש דרך אפילו להצביע בכיתה שאני לא רגילה אליה, כי פשוט בארץ, אם שואלים, לא הבנת, כאילו, מי, הבנתם? אז, כן. אפשר, אז אצלנו בבית ספר, זה לא, לא הבנתי. כן. אז אצלם, כאילו, בארצות הברית זה, excuse me, I'm so sorry, I didn't get it, can we just please, ואני לא ידעתי את זה, אז ממש הבנתי שיש הבדל ענק, אז כן, לגמרי. בוא באמת עכשיו נרד יותר לאזרחים, כי אין מה לעשות, גם כאן מדברים על זה, האזרחים מנהלים את מערך ההסברה כרגע, ולא המדינה שזה, נשמור את דעותיי אחר כך, שאני לא יתבעו אותי או משהו, אבל אין מה לעשות. רוב ההסברה שאנחנו רואים, כן מגיעה מאזרחים כרגע, משפיענים, לא משפיענים, וגם פה, זאת אומרת, אנחנו רואים כל מיני סוגים של סרטוני הסברה. יש אנשים שממש לוקחים גרפיקות מאוד לא פשוטות, יש אנשים שכמו שאמרת, פשוט מדברים, כל אחד עושה את זה בצורה שלו. אני רוצה שגם נפרק שנייה, מה הוא סרטון הסברה טוב? זאת אומרת, מה המרכיבים שלו, מה אנחנו צריכים להפסיק, ממה שאתה רואה כרגע במצב של המלחמה, איזה סרטונים אתה רואה שצריך פחות לייצר, איזה סרטונים צריך להשקיע בהם יותר, האם גרפיקות, לא גרפיקות, זה נכון, כל המרכיבים בעצם.
כן, אז יש המון, אז, ודרך אגב, אני צריך לציין שאני חושב ש עד כה צהל דווקא עושה עבודה סבירה, כי הם מגיבים עם מידע מיד. ובעבר זה לא היה ככה. למשל, עם הבית חולים, הם הגיבו תוך שעות. ואני עברתי מלחמות, עושה עבודה כזאת, ואני לא מסוגל לקבל תשובה מצהל שבועות.
נאמן.
ואחרי שבועות אף אחד לא אכפת מהאירוע כבר. אז עכשיו הם כבר מבינים ומגיבים. כי הסברה זה דבר אחר, אבל הסברה זה צריך להיות מבוססת על עובדות ועל ידע, והידע בא מהממשלה, אין מה לעשות. אז כמובן באירוע עצמה היה כל מיני סרטונים שיצאו מהמקום, אבל עכשיו שאנחנו בתוך מלחמה, אנחנו צריכים את הידע ועובדות, וכל הכבוד, אני חושב שאני רואה כבר שיפור, אבל יש שאלה נלכת.
אני כן יכולה להסכים עם צהל, פשוט נגיד, אני כן רוצה לגעת בנושא הזה, לפני האמת שאנחנו ממשיכים לאזרחים, כי זה גם חלק מההסברה שלנו בעולם כביכול. ממש עכשיו היה ברוך השם שחרור של עוד 2 חטופות, ושתי החטופות אם אני לא טועה באזור גיל ה-80, משהו כזה, שני הבעלים שלהם נשארו מאחור, ואת אחת לו דקות ספורות אחרי שהיא שוחררה לאספת עיתונאים.
כן.
כמובן, ממה שהבנתי, לא בוצע תדרוך, זה מה שהבנתי מהמדיה, ובאמת נאמר על ידיה שדאגו להם ממש, זאת אומרת, כביכול, זה מאוד חמוד להיות חטוף בעזה, זה לא כזה נורא, כביכול, ובאמת ראיתי מדיה מהעולם, שעשו בזה שימוש כביכול, אוקיי, הנה, סבבה.
כן.
אז זה גם חלק מההסברה שלנו כביכול.
נכון, קודם כל, זה, אני חושב שזה היה טעות שמישהי שמשתחררת לפני 5 שניות, שהיא כבר עושה מסיבת עיתונאים, היא לא מוכנה לזה, נכון. לא באופן פסיכולוגי בכלל, mm-hmm. זה לא פייר לאף אחד, גם לא לה.
כן.
ואני לא יודע מי חשב שזה רעיון טוב, ולא הדריך אותה.
כן,
וזה.
קצת לא ברור.
וגם זה נכון שבעלה עדיין נחטף, אז אולי היא מרגישה שהיא לא צריכה לדבר כזה גס כלפי חמאס, כי אולי הם
יעשו... אף אחד לא יודע מה הם אמרו להם שם כששחררו.
אבל מה שכן, מה שקרה, קוראים לזה כבר השבת השחור, זה היה כל כך דרמטי, שאני לא רואה שזה עשה יותר מדי השפעה. אני חושב שזה יותר פנימי, שאנחנו רואים את זה וזה מפתיע אותנו, אבל בחול אני לא ראיתי את זה הרבה.
מה זאת אומרת?
בגדול, מה שהאישה הזאת אמרה, אני לא ראיתי את זה בהרבה ערוצים בחול.
שלחו לי פשוט אנשים שאני מכירה מחול, מכל מיני נקודות.
כן, אז אני ראיתי את זה יותר פה בארץ, כאילו נקודות פנימיות, אבל בחול לא ראיתי את זה הרבה, וגם רואים בחול הרבה מהאירוע עצמה, שמה שקרה בשבי באוקטובר. אז זה בגדול הסיפור, וחשוב שזה יהיה סיפור, כי זה האמת. מזה אנחנו ראינו את הפנים האמיתיים של החמאס. אז לגבי האזרחים, זה טוב, מה שטוב, אנשים עושים השוואה בין חמאס לבין דאש, וגם השוואה בין חמאס לבין הנאצים. וזה קל לעשות את זה כי זה לא הדעה שלי. הם מעריכים את הנאצים, הם משתמשים בסמלים של הנאצים, הם מדברים על היטלר.
ועובדות בשטח שהם עושים את זה.
כן, אז כשאני מדבר, אני לא אומר, אני חושב שהם כמו הנאצים, אני אומר, הם אומרים שהם כמו הנאצים. וגם המטרות שלהם כמו הנאצים. ואני כל פעם עושה רפרנס לנאום של ביידן, שאמר שחמאס הוא לא פועל למטרת הפלסטינאים, ועצמאות ודיגניטי וכו', אלא להשמיד את ישראל ולהרוג יהודים. וזה המילים של נשיא ארצות הברית, זה לא הדעה שלי.
גם הבן של מייסד החמאס ראיתי שדיבר בכמה רעיונות ואמר שהמנטרה שלהם, התורה שלהם, זה לא באמת לטובת משהו, זה פשוט לבנות משהו על חורבת משהו אחר.
כן.
אז, אוקיי.
אז המסר שלי לאנשים בחול זה, בין אם אתה תומך בישראלים, בין אם אתה תומך בפלסטינאים, בין אם אתה תומך בשלום בכלל לכולם, אתה חייב להיות נגד חמאס. וזה לא שאני עושה שוויון כזה, וזה לא שאני גם בעד חמאס וגם בעד כולם, אבל אם אני מדבר עם מישהו אחר, אז אני צריך לקבל שהוא בא מאיפה שהוא נמצא. צריך, אני אומר באנגלית, you have to reach people where they are. אז אם מישהו בעד פלסטינאים, אז אפשר להגיד, טוב, כל הכבוד, זה לא תומך בפלסטינאים. וגם מבחינת הדאש, אני מסביר שהקואליציה הבינלאומית התחילה את המשימות בסוריה, העולם לא אמר, או איזה חבל שהם תוקפים את סוריה. הם אמרו, כל הכבוד שסוף סוף הם עושים משהו לגבי דאש לטובת הסורים.
כי הם הבינו שזה שני דברים נפרדים.
נכון. ופה זה קצת קשה, כי יש הרבה פלסטינאים שכן תומכים בחמאס. אבל אני אומר למי שאומר לי את זה, שגם מי שתומך בחמאס גם סובל ממנו.
כי הוא לא יודע מה יש בחוץ. הם נולדים לתוך הדבר הזה בשלב הזה כבר, ממה שאני מבינה.
גם אם הוא כן יודע, אבל סיבה שאין לו מדינה, שאין לו אוכל, שאין לו עבודה, שאין לו כל מיני דברים כאלה, זה בגלל חמאס. גם אם הוא תומך בזה, הוא סובל מזה.
אז אתה אומר שחשוב בנקודה שנייה להפריד בין מה שנקרא פלסטין עזה לחמאס, ולהסביר שחמאס הוא לא רק שהוא פועל לרעת ישראל, הוא פועל לרעת העם שלו.
נכון.
ולבס את זה על עובדות כביכול.
כן, וזה מעלה את הנקודה השנייה, שמה שטוב זה לעשות ההשוואה בין הנאצים לבין דאש, אבל יש גם כאלה שאומרים, מה אכפת לי מפלסטינאים, הם תומכי חמאס, גם הם טרוריסטים ופה ושם. ואני לא אומר שזה לא נכון, זה לא תמיד נכון, יש ויש, כמו כולם. אבל יש הרבה פלסטינאים שתומכים בחמאס. ואני לא אומר שמישהו צריך להרגיש אכפתיות מפלסטינאים, אם הוא באמת לא מרגיש את זה בלב שלו, במיוחד בזמן כזה, שזה קשה אולי להרגיש את האמפתיה הזאת. עם כל הכבוד, אני מבין את זה.
כן.
אבל איך שאתה מרגיש ומה אתה מבטא החוצה, זה שני דברים שונים. ואני חושב שיש מעט ישראלים, ובכלל לא הממשלה והצבא בישראל, שרוצה להשמיד את עם הפלסטיני.
אני כן רוצה לרדת שנייה לנקודה הזו. אני רוצה להגיד את זה נכון בלי שכולכם תהרגו אותי. אוקיי. אני, כמו שגם אני, בעד להשמיד את חמאס. אבל שוב, אני לא מדברת, ברוך השם, ממקום של כאב. נכון ליום שאנחנו מצלמים בו את הפרק, לא חוויתי אבדות. טפו, 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 מקווה שזה יישאר גם ככה. אבל, ואני גם רואה איך אנשים שאני כן מכירה שחוו אבדות באותה שבת, שהדעה שלהם הייתה שונה לפני אותה שבת, עכשיו אחרת לחלוטין, והם בעד להשמיד הכל, שזה בסדר. כל אחד פועל מכאב שאני גם לא רוצה לדעת איך הוא מרגיש, חס וחלילה. אבל כן, יש הרבה סרטונים שאני גם יודעת שנעשה בהם שימוש על ידי גורמים חיצוניים, כי אני מקבלת, יש לי המון חברים מארצות הברית ומאירופה, מהקריירות שלי בריקוד וכדומה, אני כן מקבלת הרבה סרטונים שהם רואים. ואני יודעת שלוקחים סרטונים שלנו, של ישראלים, שאומרים למחוק את עזה, לבנות שם סופרלנד, לבנות שם ספורה, לבנות שם זה, וכביכול הם מצדיקים את זה ואומרים, או, הנה, אתם רואים, הם לא באמת רוצים כביכול שלום וזה, הם רק רוצים להשמיד. אז השאלה שלי, האם, כי זה כאב מאוד מובן, אני יכולה להבין למה אנשים אומרים את זה, כי הם כן באים איזשהו כאב, אבל אתה בעצם אומר לא להשמיע את זה החוצה, כביכול?
כן, נגיד זה כמו משפחה, נגיד שיש לך בן זוג, בת זוג, ואתם ריבים קצת, אולי צועקים אחד את השני, אולי אתה אפילו אומר משהו שאתה לא באמת מתכוון, כאילו את מטומטמת ופה ושם וזה, בסדר גמור, זה קורה, ואתה יושב עם הכאב שלך. ואתה לא הולך לכל החברים שלך ואומר, או, אשתי, איזה מטומטמת מכוער פה ושם. כאילו, זה לא, ואתה לא באמת מאמין את זה, אלא אתה לא הייתי נשוי אלא. אז יש מצב שיש ישראלים שבאמת מאמינים בזה, ובאמת מרגישים את זה. עם כל הכבוד, סבבה. כי כולנו צריכים להתמודד עם ההרגשות שלנו. אבל נכון שזה לא מטרת צהל, וזה לא המדיניות של המדינה. קודם כל, אם אתה מרגיש המון כעס, אולי לא כדאי להוציא את זה החוצה, לדבר עם המשפחה, עם הקהילה, עם הפסיכולוג, עם מי שאתה צריך, כאילו לעשות אגרוף עם הקיר, מה שבא לך. אנחנו צריכים לעשות את כל הטיפול וריפוי שצריך עכשיו, וזה גם כולל לדבר בכעס בין אנשים שאנחנו סומכים עליהם. אבל אם זה יוצא החוצה, זה חשוב מאוד שאנחנו אומרים לעולם, תקשיבו, זה מדינה של כמעט 10 מיליון איש, עם חופש ביטוי ועם הרבה כאב עכשיו, אבל יש לנו גם דמוקרטיה, מדינה, אנחנו שומרים על חוק הבינלאומי וחוק המלחמה, ויש לצהל מטרה ספציפית, וזה לא זה. וזה לא פייר ולא נכון לשפוט על כל מדינת ישראל לפי הדעות של אנשים אישיים. שזה קודם כל לא כולם, וזה בכלל לא המדינות ברמה הרשמית. וזה חשוב, כי מה שאנחנו נעשה בפועל, ברמה הצבאית, זה לפי המדיניות של המדינה, לא לפי הדעות של
האנשים. הבנתי. דבר נוסף שכן העלית, מה כן, חשוב להשמיע את הסיפורים של אנשים שאיבדו, אנשים קרובים. אבל גם לזה יש צורה נכונה ממה שאני מבינה ממך. מה הצורה הנכונה, כי צריך להשמיע, לעשות את זה בצורה שמה שנקרא תיגע במקום הנכון של העולם.
קודם כל הרגש זה חשוב, אפשר לדבר על שאנחנו כולנו איבדנו אנשים. אין אדם במדינה שלא איבד מישהו. אין אף אחד שלא באומס פסיכולוגי כבד, גם אם זה לא אומס פיזי כעת. גם אני בתל אביב, בעזרת השם, אני בטוח באופן פיזי עד כה. אבל האומס הפסיכולוגי זה מטורף. אני משווה את זה הרבה ל-9/11, כי הייתי שם ב-9/11, הייתי בניו יורק. וזו אותו התחושה. שפתאום אתה לא יודע אם אתה בטוח בתוך הבית שלך, או בתוך המשרד שלך. וזה אותו דבר, ואמריקאים מבינים את זה. ואני גם אומר לאמריקאים ואורפאים, המטרה שמדובר על פרופורציונליות. מה זה התגובה הפרופורציונלית? זה לא לאנוס מאות נשים, זה לא להרוג 40 תינוקות. זה באופן טכני זה יהיה פרופורציונלי, אבל זה לא מתאים.
זה לא מה שאנחנו עושים גם, זה לא נכון. הדרך שלנו.
אז מה זה, שאנשים אומרים, צריך לפעול בצורה פרופורציונלית, הם לא מבינים על מה הם מדברים, כי הפרופורציונליות, באופן טכני, זה לא מתאים. פרופורציונליות זה להיות פרופורציונלי מול האיום שקיים. האיום זה הקיימות של חמאס בכלל. גם כמו אחרי 9/11, הבעיה היא, זה לא האירוע שקרה, אלא שקיים אל-קאידה, והם רוצים ואומרים שהמטרה שלהם זה להשמיד את העולם המערבי. אז התגובה הפרופורציונלית זה למחוק את אל-קאידה, כדי שהם לא יוכלו לפעול בכלל.
אוקיי.
כי ככל שהם קיימים, הם ממשיכים לנסות ולהשתדל להרוס את כל העולם המערבי. אז המטרה שלנו חייב להיות למחוק את חמאס, כי המטרה שלהם זה להרוס את גם את המדינה וגם את העם היהודי לחלוטין. אז מה זה לוקח? כל הזה זה תלוי בחמאס. אם הם מבטלים לחלוטין ומחזירים את החטופים ולא עושים כלום, אז אפשר לסיים את כל האירוע הזה תוך יום. אבל זה לא יקרה.
כי החטופים שלנו שם.
וגם כי חמאס בכלל קיים. אז ככל שחמאס קיים, אנחנו חייבים להמשיך לפעול. ואז הפעולה מול חמאס זו התגובה הפרופורציונלית.
השאלה שלי, אבל אני אנסה לדייק, כן. למשל, בן אדם ש מישהו קרוב אליו מאוד נרצח, כן. סתם לדוגמה, אני אפילו לקח מישהי שאני מכירה, כן. החברה מאוד קרובה שלי, כן. נאלצת עכשיו להתאבל על החבר הכי טוב שלה, כן. אבל עדיין הסיפור הזה הוא חשוב. אני גם רוצה למצוא דרך כביכול יותר להנציח את הבן אדם ויותר מה שנקרא לתת לאנשים שאיבדו אותו להשמיע את הקול שלו ומה שנקרא להסביר את זה לעולם. איך היית מציע לאותם אנשים להשתמש כן. ברגש שלהם או כן. בסיפור שלהם ובכאב שלהם בצורה נכונה שהעולם ישמע?
כן, אז כן, צודקת, זאת שאלה הכי חשובה. ואני לצערי אני עורך דין, אז אני תמיד הולך לצד על הטכניקות, אבל אני מציע לכך, ספר על מה שאתה באמת יודע. מה אתה יודע? אתה יודע מה קרה לך, אתה יודע איך אתה מרגיש, אתה יודע מה אתה רואה בין החבר'ה והקהילה, אתה יודע מה אתה סבלת אורך שנים רבות עם האיום הזה של חמאס, אתה יודע את כל הניסיונות שישראל עשתה לקראת שלום, אבל בגדול אתה יודע מה אתה חווה עכשיו, איך אתה מרגיש עכשיו ומה אתה איבד עכשיו. אז שאנחנו נכנס למדיניות, מה אנחנו צריכים לעשות, זה כבר נושא אחר, זה לא מה שאתה יודע, זה מה שאתה חושב, זה ציפיות שלך, דרישות שלך מהממשלה. אבל האמת שרובנו לא מומחים בתחום של של ביטחון, אז להיכנס לתחום הזה זה כבר מחוץ מהמומחיות שלנו, הידע שלנו, אפילו הרגש שלנו. אז אמריקאים ואירופאים הם מאוד אכפתים. וחמאס משתמש בזה כמשחק, ואומר, תראה כמה פלסטינאים נהרגו, וזה בגלל ישראל, ואתה צריך לעצור את ישראל, אנחנו מבקשים מהעולם עזרה להציל אותנו מישראל. הם עושים את זה באופן ציני ובאופן שקרני. אבל למה זה עובד? כי עם כל היתרונות וחסרונות של אמריקאים ואירופאים, ויש גם אנטישמיות, אני לא אומר שלא, אבל בגדול יש המון המון אכפתיות, לפעמים אפילו נאיביות, כי הם מאמינים בחמאס לפעמים. אבל בגלל שהם כן מאוד אכפתים ורוצים עולם שיהיה פייר ובטוח לכולם, אפשר פשוט לדבר באופן כן על מה אתה באמת יודע. ואני חושב שזה נוגע.
זאת אומרת, כביכול נגיד, אם אנחנו לוקחים כל בן אדם שהתקשר לבחור הזה, היית מציע הם היו מדברים על הדברים בצורה כן כנה ועם רגש, זאת אומרת לא רובוטית, אבל לא ברמה שזה עובר לכעס וברמה שזה עובר לאני רוצה למחוק אותם, אלא יותר מה אני חוויתי ומה הכאב שנגרם לי ומה הילד הזה היה ומה לקחת ממנו, סתם דוגמה. הייתי צריך להתחיל תואר, אני אמורה להתחיל, הייתי אמורה להתחיל תואר השבוע, הוא גם היה אמור להתחיל תואר השבוע, אז כאילו להגיד כזה כל החיים לפניו וזה, כזה.
כזה, אם אתה רוצה איזה קו שיעזור לך, הקו הוא לא להיכנס לפנטזיה, מה אני רוצה לעשות להם, זה כבר פנטזיה, זה לא מה שקרה לך, זה לא מה שאתה יודע, זה הפנטזיה שלך, זה לא להיכנס לפנטזיה, מה אתה חושב שהמדינה צריכה לעשות, שוב, זה פנטזיה. אז לתת למומחים בביטחון לדבר על הביטחון, על המצב הביטחוני, האם הפלסטינאים צריכים לקבל סיוע אזרחית, סיוע הומניטרית, זה כבר, זה לא משהו שידוע לרובנו. זה ברמה של מדיניות. אז לדבר, לא לעבור את הקו לפנטזיה או מדיניות, ולדבר על מה שאתה באמת יודע.
כי עלולים להשתמש בזה נגדנו, בסופו של דבר.
נכון, קודם כל נכון, ושתיים, כי אתה באמת המומחה על בניסיונות וחוויות שלך. אף אחד לא מומחה כמוך בחיים שלך. אז לדבר על זה, על מה שאתה מומחה בו.
אוקיי, אז בעצם אני חוזרת למרכיבים של סרטון הסברה, אז אמרנו לדבר על מה שכן חווינו, לא לדבר על פנטזיות, השוואות הן כן נכונות, כי זה מתבסס על עובדות, שחמאס כן אומרים שהם מאמינים במונות של נאציזם וכדומה, יש דברים נוספים שסרטון הסברה טוב יכול או צריך להכיל?
כן, זה בגדול זה כן, אלה כלים טובים. אני עשיתי לא מזמן פוסט באינסטוש שלי, אני לא רגיל להגיד את זה,
באינסטגרם. כן, זה גם עכשיו, זה גם בעברית אינסטגרם. אני לא חושב שאמרתי
איפה אומרים אינסטוש.
מי אמר אינסטוש?
לא, הנה, יש לי חברים שאומרים אינסטוש. גם בגדול חברות.
אז לא נראה לי ש... אינסטגרם, אינסטגרם.
טוב, אז אני העליתי את זה באינסטגרם שלי, זה באנגלית, עוד לא שמתי כתוביות בעברית, אבל זה גם טוב, כי אפשר להשתמש במילים שלי. אבל אני עליתי שלוש שאלות ותגובות, ואם יהיה ביקוש אני אעשה עוד יותר מזה. אבל זה קצת מסתבך שמישהו שואל שאלות, כי אתה מדבר על החוויה שלך, אבל מישהו אומר, שואל אותך, אבל מה עם הכיבוש? האם זה לא קרה בגלל כל הכיבוש וכל בגלל שישראלים הם תוקפנים וזה? אז זה קשה, כי אתה לא רוצה להימנע משאלה. אז במקרה הזה אני מציע להגיד, תקשיבו, זה נושא שאפשר להיכנס לזה בזמן אחר, ואני לא מסכים שכל מה שאתה שומע זה נכון, אבל גם אם זה כן היה נכון מה שאתה שמעת, מה שקרה פה זה לא קשור לזה, ואני יודע שזה לא קשור לזה בגלל הביטויים של חמאס. כי הם אומרים ככה וככה, והם ארגון שדומה לנאצים ויש לו אותו המטרות, אז זה לא קשור לזה, וגם אפשר לחזור לכל העניין של מה שביידן אמר. אז וככה אתה מחזיר את השיחה למה שחשוב, זה מה שאנחנו חיווינו ומה שאנחנו יודעים.
השימוש בגרפיקות, אני אישית פשוט לא משתמש בגרפיקות כי לי בעצמי קשה לראות אותן, אז אני לא משתמשת בזה. יש אנשים שכן, אני לא יודעת אם יש כזה דבר נכון או נכון, אני פשוט חושבת שכל אחד מה שמרגיש הוא נכון, אבל האם מבחינתך, לפי מה שאתה רואה, מבחינת תגובה עולמית, האם שימוש בגרפיקות הוא דבר נכון? כי יש גרפיקות שהן מאוד מה שנקרא קשות מה המילה? קשות למראה? קשות לצפייה?
אז קודם כל, מה שקרה בשבת השחור, זה כל כך יוצא מההבנה של רוב האנשים בעולם, שלדעתי זה חשוב שאנשים יראו דברים קשים. ו- באורך השנים היה איזה כלל של צהל ושל המדינה, שאנחנו לא מוצאים החוצה תמונות גס כזה, תמונות של אלימות וזה. ובדיעבד אולי זה היה טעות, כי אז אנשים לא מבינים מה אנחנו באמת עברנו. אז קודם כל אני חושב שזה כן כדאי להוציא את זה החוצה. גרפיקות, אימייל הגרפיקות טובות, כלומר, את מדברת על האינפוגרפיקס, נכון?
אני מדברת על גרפיקות, כמו למשל, היה את סרטון של שני לוק, אם אני לא טועה זאתי. פשוט ההורים שלה אמרו שאי אפשר להגיד בוודאות שזאתי, אבל לא משנה. וואי, זה קשה אפילו לדבר על זה. אז הסרטון הזה מאוד התפוצץ ברשתות גם הבינלאומיות. באמת שהייתה המון תגובה בעדנו בעקבות סרטון כזה. השאלה אם גם עכשיו, כשאנחנו שבועיים אחרי, זה יעשה תגובה. ואם כן חיובית או להפך מגיע לנו. כי גם כאלה תגובות יש.
תקשיבי, אנחנו כבר איזה 70-80 שנה אחרי השואה, ויש מוזיאונים מלא בתמונות ועוד דברים, בגדים, נעליים וזה. אז לדעתי כן חשוב להוציא את זה החוצה, אבל יחד עם זאת אנשים רוצים לדבר, אנשים רוצים לשמוע סיפורים. צריך גם להבין את הקהל שלך. אם יש לך קהל של short attention span, אנשים שרואים, שרוצים רק איזה...
זה הצעירים יותר.
כן. יש כאלה שרוצים איזה ריל של חצי דקה. יש כאלה שרואים פודקאסט של שעה. אז יש ויש. אני בדרך כלל מדבר לאנשים שרוצים להיכנס בו לעומק, ורוצים לדבר בשיחה מתוחכמת, כאילו מה זה באמת המשפט הבינלאומי, ואיך זה עובד ופה ושם. אז זה הקהל שלי בגדול. אז זה תלוי בקהל שלך. אבל כן, זאת שאלה אישית, אני חושב שצריך פשוט לעשות מה שמתאים לקהל שלך.
אוקיי. אני כן רוצה להוסיף מהנקודה שלי מבחינת סרטונים, כיוצרת תוכן. המון יוצרי תוכן גם מסכימים איתי, כי דיברנו על זה כמה אנשים. אם אתם מייצרים סרטון כזה באנגלית, לא בעברית, מן הסתם, נכון? כאילו, כביכול אם אנחנו רוצים שזה יגיע לבחוץ, אז...
אנגלית זה טוב, כתוביות זה גם טוב. יש תוכנות שאתה יכול לדבר בעברית, וזה שם כתוביות באנגלית. זה תרגום אוטומטי. אז... אז זה תלוי מה נוח לך. אני חושב שהכי חשוב שיהיה תקשורת טובה. אז אם אתה טוב באנגלית, אז לדבר באנגלית. אם מאוד קשה לך לבטא את עצמך באנגלית, אז אולי הכי טוב עם כתוביות.
כן, אני לא אגיד שמות, אבל יש אנשים שפרסמו סרטונים וזה מאוד מוערך, אבל הם מאוד מתקשים באנגלית, וכביכול... גם הרגיש שהמסר לא עבר, וגם כביכול, נגיד, סתם דוגמה, האנגלית שלי מאוד טובה, ואני עד היום מרגיש פחות אינטליגנטית כביכול בשפה האנגלית. כי זה לא שפה שנולדתי אליה. התחלתי לדבר אותה בגיל 5. אז כביכול, אולי באמת עדיף לדבר כביכול בעברית ולתרגם את עצמך לאנגלית.
זה תלוי. קודם כל, לפי ה-best practice.
אם אתה מרגיש. אם אתה מרגיש שאתה... לי נגיד מאוד סבבה באנגלית. כן. אבל יש אחרים שאולי פחות.
אז קודם כל זה לא... זה לא משהו... כאילו זה איזה מסיבת עוקרה כזה שאתה צריך לדבר מושלם. אם אתה מדבר בצורה אותנטית, וגם אם יש לך קצת מפתעה או אתה טועה במילים, זה דווקא מוסיף לאותנטיות. ואנשים... אני חושב שכן כדאי לאנשים... לאנשים לשמוע שישראלים הם כאילו אנחנו עם בפני עצמו, בפני עצמנו, ואנחנו לא סתם, יש איזה צחוק בארצות הברית שישראל היא המדינה ה-51 של ארצות הברית, 50 מדינות, והם מתכוונים זה בתור מחמאה, וזה טוב ויפה, אבל גם חשוב שאמריקאים ואירופאים מבינים שאנחנו גם עם בפני עצמנו, ו... אם אתה יכול לבטא את עצמך באנגלית, גם עם טעויות, גם עם מפתע, זה סבבה. אני כן מציע שיהיה כתוביות באנגלית בכל אופן. גם אני מדבר באנגלית בסרטונים, ויש לי כתוביות באנגלית.
לא, כתוביות בלי כל קשר צריך, גם אם אתם עושים אגב סתם טיפ בשבילכם, סרטון בעברית, לא משנה איזה זה, תעשו כתוביות, כי לא כולם שומעים את זה עם קול. כאילו, גם הסרטונים שלי, הכל עם כתוביות. וסתם עוד איזה טיפ, אם אתם רוצים שהסרטון שלכם יגיע החוצה לקהלים שהם לא ישראלים, תשתמשו, כל מי שמגיב לכם, צריך להגיב לכם באנגלית. ככה האלגוריתם פשוט של האינסטגרם והטיקטוק עובד. ככל שהתגובות הן יותר באנגלית, האלגוריתם ידחוף את זה מחוץ גבולות ישראל. סתם טיפ, כביכול מהצד של היוצר תוכן.
ואני מוסיף עוד טיפ, שאם אתה לא בטוח לגבי האנגלית, או אם המסר עובר, אז אפשר קודם כל לעשות זה מספר פעמים ברצף, כי שאתה עושה את זה בחזרה, אז זה כאילו, זה משפר. וגם אפשר להראות את זה לחברים ושואל האם הם מבינים טוב, וככה, אם החברים אומרים, לא, אני לא הבנתי, אז...
אז תעשה בעברית ותתרגם לעברית. אגב, זה משהו שאני שמעת הרבה מחברים שלי, כל החברים הקרובים שלי הם לא יוצרי תוכן, הם אנשים שאין להם כביכול... הרבה עוקבים, איך שאתה רוצה להגדיר את זה, אז הם יוצאים מנקודת הנחה, טוב, אז אני לא אעשה סרטון הסברתי, גם יש לי את האופציה. נגיד סתם, יש לי חברה מאוד טובה, אנגלית פשוט פרפקט. כאילו, גם עזוב, יכולה להסביר את עצמה, לא משנה באיזה שפה. לא רוצה, כי יש לה 1,000 עוקבים.
כן.
אוקיי? אז אני כביכול מנקודה שלי, בגלל שאנחנו... גם אלה שכביכול המשפיענים לרוב, אין קהל שהוא מחול. ברור שיש להם יותר פוטנציאל להגיע לחול, אבל כולם צריכים לייצר סרטונים אם יש להם את הרצון ואת היכולת הנפשית לעשות את זה, להירתם לזה, נכון?
בוודאות, וגם יש, קודם כל, רק אם אני מוציא סרטון, אני מקבל פי 10 התגובות והצפיות שאני מקבל בדרך כלל, רק בגלל המצב, וזה קורה לכולם. ויש, אני שמעתי סיפורים של shadow banning וזה, אבל...
עלי אמת זה קרה, זה קרה להרבה משפיענים כביכול שהקהל שלהם לרוב הוא ישראלי, שבגלל שהאינסטגרם קולט פתאום הרבה מאוד פעילות שלך בנושא שכאילו מרגיש שהאינסטגרם והטיקטוק קצת לא רוצים לעלות בכללי את הנושא, לא עכשיו בעד ישראל או בעד עזה, הם פשוט לא רוצים שידברו על זה ברשתות באותה רמה, אז הם כביכול קולטים את זה, ואיך קוראים לזה... ומורידים לך חשיפה, וגם כמובן בהתאם ל... יש אנשים שכביכול עושים רפורט על החשבון שלך וכאלה, אבל שוב, בגלל שגם יש פחות כביכול פוטנציאל להגיע למיליון אנשים, אז אולי דווקא כן עדיף לעשות את זה מהחשבונות הקטנים, שכביכול לא יהיה הרבה
קודם כל,
תלונות,
אם...
כביכול.
אולי יש לך 1,000 עוקבים, אבל אם יש 100,000 אנשים, כל אחד 1,000 עוקבים עושים את זה, אז זה כבר מיליון.
נכון.
אבל מעבר לזה, וזה... כבר המומחיות שלך, אז אני פשוט פותח את הדלת, אבל את יודעת את זה טוב ממני, אבל אפשר לעשות גם קולאבורציה ואינסטוש, נו, זה כבר בראש שלי, אז אפשר לעשות collaborations, ובפייס אין collaborations, אבל בפייס, באקס, טוויטר, יש גם את השיתופים, ועכשיו המשפיענים הגדולים, ואנשים כמוך, עוד יותר פתוחים לעשות שיתוף וcollaboration, אז כלומר, כן, גם אנחנו. אז כלומר שאולי יש לך 1,000 עוקבים, אבל אם את משתפת את ה... או אם את עושה collaboration עם הסרטון שלי, זה כבר מגיע ליותר מזה.
כן, אתמול מישהו שלח לי הודעה, אם יש לבן אדם אולי 1,200 עוקבים, והוא עשה איזה סרטון שהתפוצץ, איזה 380,000 צפיות. אז אתם לא יודעים מאיפה זה יבוא, וגם אם נגיד 100 אנשים יראו אתכם, אז כאילו 100 אנשים, אז אתם לא יודעים למי זה מגיע, אולי פתאום איזה 2 אנשים יכול ראו את זה.
כן, וגם את בתור משפיענית, את לא יכולה ליצור תוכן כל דקה, כל יום, אבל אם את מקבלת תוכן ממלא אנשים ואת...
אני משתפת הכל, נכון. כל מה ששולחים לי אני משתפת, זה נכון. לא משנה.
אז אפשר לחשוב על זה ככה, אולי למישהו אין הרבה עוקבים, אבל הוא או היא יכול לעזור לך להוציא תוכן.
אז אולי באמת, זה באמת טיפ טוב שלא חשבתי עליו, כי אני באמת עושה את זה על עיוור. אפילו לי, תשלחו, יצרתם סרטון, שלחו לי, אני אשתף. אתם יכולים לעשות את זה לעוד מלא אנשים שיש להם פלטפורמות יותר גדולות. בתקופה הזו, רובנו הגדול, פשוט ישתפו את זה אפילו ברמה על עיוור, כי פשוט חשוב כמה שיותר לתרום מהצד שאפשר, וזה הצד שלנו. אוקיי, הלאה. בעצם ההסברה קיימת לא רק בפן הרשתי. מי שעוקב אחריי, אמרתי לך שאני אספר את זה בפרק, שזה אותנטי. אז באמת מי שעוקב אחריי כנראה יודע את זה, אבל ממש לפני יומיים, שיתפתי באינסטגרם שלי, ש... אגב, ככה הגעתי אליך. כי חיברו בינינו על בסיס היסטורי הזה. בקיצור, בחורה שלמדה איתי בקורס בניו יורק, בחורה מאוסטרליה, באופן כללי במהלך כל החודשיים וחצי, אני חושבת שעשיתי הסברה אחת גדולה, כי זה נושא שעלה גם מהכיוון של ה... של הקולגות שלי כביכול, רצו לשמוע, להבין, לדעת מה זה בן אדם ששירת בצהל הרגע וכדומה. אז באמת בחורה מאוסטרליה שלמדה איתי בקורס, שהתחיל כל הדבר הזה, אפילו כתבה לי איך אני ואם אני צריכה משהו ולשפוך וזה, ושפכתי גם, העלתה סדרת סרטונים ביום של איזה 5-6 סרטונים של פרי פלסטין, להשמיד ישראל, כאילו דברים שבאמת מה שנקרא לא ציפיתי. פגע בי ברמות מאוד אישיות וגם קצת גרם לי מה שנקרא להתעורר על עצמי. ובעקבות הסטורי הזה, אז גם קיבלתי המון תגובות מעוקבים שחווים בדיוק את הדבר. אנשים שמאפרים למשל שעובדים ברחבי העולם ומקבלים אותו דבר מקולגות שלהם. אנשים שנמצאים בחול כרגע, ישראלים ש... עושים נגיד פרויקטים בתואר עם אנשים שכרגע נגד המדינה ורוצים אלף ואחד דברים מה שנקרא, אנשים שגם חזרו, כל מיני אנשים שבאמת יש להם איזה שהם קשרים בינלאומיים. איך מבחינתך תוקפים את הבעיה הזו ברמה האישית? בשיח, אני נגיד לא ניהלתי שיח למשל עם בחורה, הורדתי עוקב, כי לטעמי ניהלתי בן אדם שיח 3 חודשים, ויש כאלה אנשים שאמרו לי שאולי אני טועה.
כן.
אז אני רוצה לשמוע את הדעה שלך.
כן, קודם כל זה תלוי אם מדובר על כאילו עוקבים באופן כללי, או באמת חבר.
אני יותר מדברת על האנשים שבאמת מכירים ברמה האישית, אם זה מישהו שנמצא איתך בתואר ואתה לומד בחול, אם זה מישהו שפשוט מכיר, כי לא יודעת, למדתם ביחד, התחרתם בתחרות, זה פשוט מהניסיון שלי. אבל כל אחד יש לו את ה... בגלל שאנחנו ישראלים, כולנו מכירים מלא אנשים מחול באיזושהי צורה. אז כן.
כן, אז אני מציע לנהל שיחה עמוקה וכנה ואמיתית, להגיד, תקשיב, אני מרגיש נפגע ממה שאת אומרת, ואני לא מסכים מהסיבות האלו, ואולי אתה טועה בגלל זה או זה, ופשוט לנהל שיחה ממש ככה. זה קרה לי מספר פעמים, והיו לי הצלחות וכישלונות גם. אז אני אמרתי למשל לאיזה מישהי, תקשיבי, את פוגעת בי, זה פוגע, ואנחנו במצב כזה וזה וזה, ועם כל הכבוד למה שאת אומרת, ואני אוהב אותך, אבל את אומרת משהו שזה גם לא נכון, באופן כאילו עובדתי, וגם פוגע, וגם גורם נזק, נזק למטרה שלך, שזה כאילו זה המטרה לשלום לכולם. והיא אמרה, אבל אני מאמינה במה אני עושה, ויש לי את הזכות לבטא את עצמי, בסדר. אבל אני, אז אמרתי, אבל מה שאת אמרת משהו בטעות וגם פגעת בי, האם זה לא משנה לך בכלל? כאילו, וכנראה זה לא היה משנה לך, אבל אני ביטיתי את זה בצורה הכי עמוקה ואישית האפשרי, והבנתי שזה מצב של קצת חוסר אמפתיות כלפיי. ואז אני הבנתי שאין עוד מה לעשות, אז אני בחרתי בשביל השפיות שלי לא, לא להמשיך בזה, אבל יש גם עוד חברים שונים שזה הפך לכיוון אחר, ואני מבטא אמפתיה למה שהם רוצים, שזה אולי שלום לכולם, או שהם נפגעים ממשהו שקשור לישראל, כל הכבוד, אבל אני מבטא את הצד שלי, את ה... שוק, אני לא עובר את הקו לפנטזיה.
אתה מתבסס על עובדות בעיקר.
כן, על העובדות. העובדות, אי אפשר להתווכח עם איך אני מרגיש.
אוקיי.
נכון?
נכון.
וגם יש עובדות שאי אפשר להתווכח איתן, ואפשר אפילו להגיד, לטובת המטרה שלך צריך לסדר את העובדות.
נכון, הייתה לי מישהי שכתבה לי, זאת מישהי שאני מכירה גם, היא נמצאת כרגע בתואר בניו יורק.
כן.
ויש איזה פרויקט שהיא צריכה לעשות בחודשיים הקרובים, והבחורה שהיא צריכה לעשות איתה את הפרויקט, פרי פלסטיין רצח, מה שנקרא, מאוד קיצוני. הן, ברוך השם, היה לה מזל שמדובר בבחורה שעוד רצתה להקשיב, והם ניהלו דו-שיח, שהרבה פעמים הסכימו לא להסכים, אבל היו נקודות שיתוף, אבל הבחורה הזאת אמרה, מדובר בזכויות אדם שאתם מפרים. אז היא כאילו באמת אמרה לה שאם את מדברת על זכויות אדם, אז בואי שנייה נחזור אחורה ונסתכל על עובדות. אבל שוב, היא הייתה מוכן להקשיב, אז אתה אומר ש... זאת אומרת, תמיד כדאי לנסות, ואם בן אדם לא מוכן להקשיב, אז לקחת אחורה.
לדעתי כדאי לנסות, זה כמו בכל דבר יש בעסקים, יש מושג שנקרא conversion rate, שאתה מנסה למכור משהו למיליון איש, 1% יקנו את זה.
נכון.
וזה ה-conversion rate שלך, נכון? אז זה גם ככה עם אנשים ופסיכולוגיה, צריך קצת צניעות בשביל לקבל את זה, שאתה לא תשכנע את כולם, וזה בסדר. אבל כדאי לנסות, כדאי קודם כל לשמוע על השפיות שלך. אם אתה לא במקום שאתה יכול, ואתה צריך פשוט להיות מוקף תמיכה, אז עם כל הכבוד, תעשה ככה. אבל כשאתה מגיע למצב שאתה כן מוכן, או שאתה מרגיש מבפנים שזה חשוב לך לבטא את עצמך לחבר הזה שלא מבין נכון, אז תעשה מה שהלב אומר לך, וגם תהיה מוכן לקבל בצניעות, את ההצלחות וגם את הכישלונות.
אוקיי. האם, ככה לסיום, יש מיזמים נוספים שלא דיברנו עליהם, שהמדינה ושל האזרחים ברשתות ומחוץ לרשתות שאפשר לעשות בנוסף, שאתה רואה שיכולים להצליח, איזה שהם מיזמים?
אז אני מנהל עמותה, למשל, זה נקרא Reality Check.
נכון.
ואנחנו עמותה non-profit לחלוטין, ואנחנו עושים, גם לא בזמן מלחמה, אנחנו עושים כל מיני פרויקטים לטובת המדינה וגם לעם היהודי, ואנחנו מוצאים הרבה תוכן עכשיו, ואפשר למצוא את זה גם באינסטגרם שלי, שזה Daniel Speaks Up.
אנחנו נעשה לזה גישור.
אוקיי, וגם בכל הפלטפורמות של הארגון. אז זה מה שאנחנו עושים. יש עוד מלא מלא ארגונים, גם אלה שקשורים לצבא, גם אלה שקשורים למדע, שקשורים לכל מיני מטרות טובות. אז אפשר ליצור קשר איתם, לשתף תכנים איתם. יש גם הרבה משפיענים ממש טובים, שבטח את יודעת אפילו טוב ממני.
אתם גם, הם גם יודעים, הם על זה, מה שנקרא.
ואפשר לשתף פעולה עם כל מי שעכשיו פעיל. ולא לחשוב לשנייה שאתה לא משפיע, כי בזמן הזה כל מי שמוציא תכנים, זה גורם אפקט, זה כן משפיע.
טוב, תודה רבה שהגעת לכאן.
תודה שהזמנת אותי.
ברור, תשמור על עצמך, הכי חשוב. כן, וגם בטח. אתם, אני בדרך כלל מסכמת את זה, אם למדתם משהו, תעקבו, תשתפו וזה פחות היום. אני כן עדיין מבקש מכם לשתף את זה, בשביל אותם אנשים, כי זה שאלות שקיבלתי המון, איך לעשות את זה נכון, אז אם כן למדתם משהו, תשתפו במובן הזה. אבל הכי הכי חשוב, באמת תשמרו על עצמכם, תשמרו להנחיות. אני מאוד מקווה שאצל כולכם כולם בריאים ושלמים, ואם לא אני מאוד משתפת בצערכם, ואם יש משהו שאני יכולה לעשות, תכתבו לי, אני זמינה. וזהו.
אמן.
אנחנו נפגש בפרק הבא, אין לי יותר מדי מה להגיד. נשיקות.